טוב, טוב, הגענו פה עד סוף י"ד עמוד ב', דוד גרף ספר תהילים על ידי 10 זקנים, על ידי אדם הראשון, על ידי מלכי צדק, על ידי אברהם, על ידי משה, על ידי המן, על ידי ידותון, על ידי אסף, על ידי של בני קורח, טוב, ירמיהו כתב ספרו וכו'. חוזר פה עכשיו לתהילים שנייה אחת. אמר כן, דוד כתב ספרו וספר תהילים וליח שבני מתן אזרחי, אמר רב, מתן אזרחי זהו אברהם, כתיבה כתן אזרחי וכתיבתם יהיה ממזרח צדק, כחשיב משה כחשיב הימן, אמר רב, הימן זה משה, כתיבה כהימן כתיבתם חוויתין הימנו, תראה הימן הו. תניקח פה את האמירה המרכזית שדוד כתב ספרו וספר, סליחה, שדוד כתב ספר תהילים על ידי 10 זקנים. עכשיו, באמת בא פה רשימה של 10 הזקנים הללו, אדם הראשון, מלכי צדק, אברהם, משה, מת, והמשורים של תקופתו. א' כל הגדר המרכזי פה היא בעצם שזה משקף זוויות, פרספקטיבות שונות. זאת אומרת שבסופו של דבר, זאת אומרת, הנקודה חשובה פה, ותכף נראה את זה באיזשהו מדרש אחר בחז"ל, בפועל דוד הוא אחראי על, נקרא לזה קדושתם, הוא אחראי על הפיכתם לכתבי הקודש. אבל תהילים בעצם אמור לכלול בתוך תוכו מכלול של חוויות. והחוויות הללו עכשיו, בסופו של דבר, כל אדם עם אופיו, אישיותו, הביוגרפיה שלו, ואין ספק שספר תהילים יש חטיבה לא מבוטלת, יש צבועה בצבעים די חזקים בעולמו של דוד, ונגיד ככה, פרקי המלחמה בתהילים הם תופסים אחוזים לא מבוטלים, ובאמת לא פרקי מלחמה, אלא פרקים שהאווירה שם היא אנחנו והם, או שכל הזמן אמת רבים את צרים צרים מסביב, אמת זומם משל הצדיק וחפץ לאמיתו וכן הלאה. עכשיו, מנת בעצם להרחיב את מעגל החוויה, מנת בעצם לתת איזשהו פרספקטיבה רחבה יותר, בעצם תהילים הופך להיות לא רק היומן הביוגרפי של דוד, אפילו איזשהו ספר שמבטא ראייה מכלול של חוויות דתיות שונות, אז הוא בעצם מכניס לתוכו את הזקנים הללו. עכשיו, אם נסתכל פה על עשרה הזקנים, קודם כל מבחינה פשוט טקסטואלית, אז חלקם כמובן מעוגנים בפסוקים, תפילה למשה איש האלוקים, או מזמור לאסף. חלקם בדרך הדרוש, נגיד אברהם אבינו, אז אין מזמור לאברהם, אבל יש מזכיר לאיתן האזרחי, וזה איתן זה, איתן אזרחי זה אברהם. חלקם, זה אפילו גם זה לא. אדם הראשון פה, אז רשי, רשי פה מפנין אותנו לתהילים קופה מתת, שמתאר את האדם בעת הבריאה, אז מיוחס לאדם הראשון. על כל פנים, הנקודה המרכזית פה היא שהדמויות הללו, כל אחת מייצגת את איזשהו זווית מסוימת. ושפה, דקה אחת, ניקח מדרש, צטט אותה משיר השירים, מדרש של השירים, היא מופיעה גם בקבילות שונות במקומות נוספים. שיר השירים פרק ד', כמידת דוד צוואריך בנוי לתלפיות, מגדל דוד, מה שגידל אתכם דוד בספרו. בנו לתלפיות, מה לתלפיות? ספר שאמרו לו פיות הרבה. כי תלפיות זה תהילים על ידי פיות. עכשיו, למה פיות הרבה? כבר שמענו קודם. הרעיון הוא להציב מכלול רחב יותר של של חוויה האנושית הדתית. הסבל אדם עושה בתהילים. אדם הראשון אברהם, משה, דוד ושלמה. עכשיו נדרש פה קצת סוטה מהסוגיה פה. על אילין חמישה לא התפלגו. דהיינו, אדם הראשון אברהם, משה, דוד ושלמה. מה כי צדק כבר ירד מהרשימה. עכשיו, אילין חמישה אחרנית המן אינון, מהחמישה האחרים. רב ביוחנן. רב אמר, אסף המן ידותון, שלושה, שלוש בני קורח ועזרה. בעצם מה שהמקדש הסביר עוד רגע, שפי רב, אז לוקחים את שלוש בני קורח כחבורה אחת, ואז יש לנו אסף המן ידותן, שלוש בני קורח ועזרה. רבי יוחנן אמר, אסף המן וידותון הם אחד. שיש בני כוח אחד ועזרה, וטוב, אז יש רק בעצם שמונה. אוקיי, עכשיו, תכף נעזור פה להמשך. יש פה במדרש הזה איזו הבחנה בין החמישה הפותחת לחמישה השנייה. כאילו, על החמישה הראשונים מוסכם על כולם, למרות שהם פחות מפורשים, חלקם בכתובים. לעומת זאת, החמישה השנייה, יש שם קצת ויכוחים. הנקודה מתיינת שהיא כזאת, החמישה השנייה, זה בעצם אנשים פחות יותר בני זמנו של דוד, וזה ניסיון לזהות בתוך המזמורים, מי שם שותף לכל העניין. החמישה הראשונה, כמו האחיזתם בכתובים, שחלקם לפחות היא מאוד, נקרא זה דרשנית. אבל דווקא הם חשובים למדרש, ודווקא המדרש מתעקש, כי הם דמויות שכמו מייצגות זוויות שלמות. טוב, תחיל ניקח את אדם הראשון. אדם הראשון, הוא מייצג את האדם האוניברסלי. כזה, את האדם, מעצם אותו אדם. זאת אומרת, כשאש אומר פה, גולמי רואו עיניך, בלי מה קורה, אחר כל... אדם הראשון אמרו, זאת אומרת, יש איזושהי אמירה בכלל על האדם ומצבו בעולם. עוד לפני שהתחיל להגיד, נזרור דוד בברכות פני אבשלום. לפני שמתחיל לדבר על בבוא הזיפים יגידו לשאול. לפני שמתחיל לדבר על בשביל השם את שיבת ציון. וכהנה וכהנה. יש לו בטר בסיסי. לפני שמדבר על הביוגרפיה הפרטית של דוד או עם ישראל מול הגויים. יש איזו עובדה שעדיין נמצא בעולם. מה זה ייצור חומרי כגול אינסוף? מה בכלל הקיום האנושים, נגיד, מזמור בולט, תהילים פרק ח' מזמור נוסף שנדבר על זה. זה לא הנסיבות החיים המיוחדות שלך, אלא הקיום האנושי באשר הוא מציב את האדם בפני איזשהו עמידה מסוימת, זו יכולה להיות חוויה מרוממת, זו יכולה להיות חוויה שיוצרת חרדה, זו יכולה להיות קומבינציה, לא משנה כרגע, מה בדיוק נגזר מעובדה שאני שוכנה בתי חומר בתוך עולם הזה. אבל עצם העובדה שאתה מצד אחד ניקלת את החלק הלא כמימר, מצד שני, נמשל כמה מאוד נדמו, עוד יודע, משל גמר בחגיגה, שאדם דומה למלאכי השרת בשלושה דברים, ודומה לבעלי חיים בשלושה דברים, עצם הדבר הזה משפיע עמוקות על מי אתה ומה אתה מול האינסוף. אז לכן, אדם הראשון, הוא התייחס עצם העובדה שגולמי ראו עיניך. עצם העובדה שאתה גולם בתוך העולם הזה. וכמובן, לפני שאתה מתפרד, אדם הראשון מייצג שם את האדם באשר הוא. הוא לא מייצג איזו חוויה היסטורית או רמה דתית מסוימת. אז לכן חשוב שהוא יהיה זה האדם הראשון, מלכי צדק. אני נוטה לחשוב, כי אני לא בטוח שפה מלכי צדק ואברהם מייצגים פה גויים ויהודים. אברהם מייצג את עם ישראל, ולעומת זה מלכי צדק את הגוי. זאת אומרת, שבעצם במפגש, מאברהם למלכי צדק, נקרא זה ככה, זה המפגש הראשון המתועד בתורה לפחות, בין יהודי לגוי בנסיבות דתיות. יש לנו במדרשים אז אברהם מגייר את החבר שם בחרן או את וכדום. בכתובים הוא ראשון לכל עליון. יש פה אולי שתי נקודות אפילו אפשר לומר. א', בית המפגש הזה, ששם אברהם, הוא כמובן הוא אברהם אבינו ויש לו ברית מהקדוש ברוך הוא, ומלכי צדק מייצג כאמור את הגוי. כי האדם הראשון מייצג את האדם באשר הוא. אבל מלכי צדק זה כבר, יש פה אברהם, ויש אברהם העברי, ויש את הלא עברים, את הגויים. לא עברים עם ב' כמובן. עכשיו, ואז אומרת, הם נפגשים. וכמה הם נפגשים גם בתום מלחמה שיש להם במה להודות. כמובן, חלק משמעותי מהחוויה הדתית היא ההודעה, הכרת הטוב, היא, התפילות שלנו מלאות מזה, וספר תהילים מלא ביותר מזה, הודיע שם כי טוב, כי עולם חסדו. אז אברהם והיצחק נפגשים בנסיבות מאוד דומות, שהם ניצלו מסכנה גדולה, ואז ברוך השם לכל עליון, קונה שמיים וארץ, שמגר צריך בידיך. אז יש שם מצד אחד כמו החוויה שאלו את השם כל גויים, ויש שם גם את אברהם אבינו ששותף לזה. שנית, אולי שם גם, אולי גם דבר נוסף. עכשיו, יש שם גם הכרה של הגוי באברהם אבינו, אבל יש שם גם דבר נוסף, וזה המקיצק הראשון שכמו אומר ברוך השם וברוך כל עליון. האמת, עד הנקודה הזאת כמעט ואין. חזר אחרי זה, חזר מדברים על זה לגבי יתרו, שנדמה, שחשבו את העובדה שהוא ברוך, אבל כמו שיגידו אחרי כך שהמידה שם בפרשת חיי שרה, שעד שמת, שאלוקי השמיים, אלוקי הארץ, שלא מי שעושה את כל שבו אלוקי הארץ, אברהם אבינו היה הראשון, וזה כבר בעצם הברכה הראשונה. יש לנו קורבנות בפרשת נוח, יש לנו נבואה, אבל אין לנו, מה שאין, זה, אם אני זוכר נכון, אין המילה ברכה קודם, אם הקדוש ברוך הוא את האדם, אבל לא, יש לו אדם ברך את הקדוש ברוך הוא את הנקודה. אז אחרי מקיצק הוא בעצם נקרא לזה הקהל הראשונית או האדם שנברך, ולכן גם חשיבותו בטבעים יש מיני פעם פסוקים שמדברים רק על הודעה וגם על ברכה. טוב, עכשיו טוב, משה רבינו זה גם כן די ברור. משה רבינו פה הוא נותן התורה דרגת הנבואה, דרגת הנבואה הגדולה ביותר, אספקלריה המאירה וכולי. אז לכן גם חשבו שמשה יהיה שותף למחירות, יש אדם אוניברסלי, יש תביא האומה, יש נציג האומות שאומר ברוך השם כל עליון, יהיה את הראשון ונציגם, יש לכם כן את, נקרא לזה, שיא הנבואה, תפארת האדם משה רבינו. כן.
אם הסיבה שלה, שיש הבדל בין הקדושה של התורה לקדושה של הנביאים והכתובים, זה בגלל נבואת משה, אז לכאורה פרקים שמשה כתב צריכים להיות מקודשים לקדושת ספר תורה.
אז התשובה היא כזאת, כמו שיש בחז"ל, עכשיו בגמרא בכמה מקומות, תקנת משה רבינו. אז נדמה שכבר רמב"ם מדגיש את זה, נדמה לי, אבל נכון, הדברים די ברורים. כשמשה רבינו מתקן, למשל שיקראו הלכות החג בחג, או קריאת התורה, זה דרבנן. כי אז הוא לא בתור משה הנביא, הוא בתור משה החכם. משה החכם, הוא עושה דרבננים. כשמשה אומר, תפילה משה איש האלוקים, כשהוא מתפלל לא במסגרת ספר תורה ונבואת משה, אלא כעובד השם, אז זה הופך להיות תהילים. זאת אומרת, כשמשה מתייצב בעמדת המתפלל, האדם הפונה ברוח הקודמת, רוח הקודש שלו היא אור. ביקן את כך מה שמעתי בשבוע שעבר, שהזווית גם שונה. אז כשמשה רבנו במסגרת העלילה, אומרת, כשמדלם עם מצרים, זה זכיר מהתורה, כי זה לא מתקדש בגלל שמשה היה מתפלל. משה הנביא מספר שמשה המנהיג התפלל. וכן הלאה. אז כשמשה בנבואתו מספר את התורה, אז זה מתורה. אבל כשמשה מתפלל תפילה אישית, אז יחס לתהילים. וכמו כשמשה רבנו מספר בית המדרש, אז זה דרבנן וכו'.
אבל הדברים שמשה אומר, גם כשהוא אומר את זה ככה, או שזה לא בא בנבואה, או שזה בא בנבואת מונה. כלומר, הוא אומר לא, משהו פתאום ברוח הקודש מוקטנת.
מה שאומר, כאילו... תיקח את הפסוקים סוף פשוט כי תישא. נכון ש... כתוב בו כך... ומשה, והיא במשה מאז סיני השלוחת הידוד יד משה בריתו מן ההר, ומשה לדע כי כאן אור פניו ודברו איתו, ויהיו מכל בני ישראל משה, והנה כאן אור פניו ויראו מגשת אליו. זאת הוא בעצם חי פה חיים של מלאך, לא של בשר ודם. ועיקר הם משה ושוב לארון וכנסים בעידה, ודה משה עליהם, אחרי כן ניגשו כל בני ישראל והיצרים את כל אשר דיבר השם איתו בהר סיני, ויחר משה מדבר איתם איתם פעם מסווה, ובבוא משה לפני השם מדבר איתו יסד את המסווה הצייתו, ויצאתי בבני יסד אשר יצווה. קצת יש שם המסווה הזה, מה זה אומר? שהוא חי איזשהו חיים כפולים. ויש לו, אומרת, במישור אחד, הוא חייב את הקשר עם בני אדם, הוא חייב את בשפת בני אדם. במה מסוימת הוא בעצם שלוח ידי רחמנה. וזה סוג קיום אחד. ברמה אחרת הוא שלוח ידידן, אבל לא שהוא שלוח ידידן, הוא חי בינינו. וזה נקודה שהיא באמת לא פשוטה, את כל הסיפור שפרש מן האישה. עד כמה משה רבינו בעצם הפסיק לחיות חיים טבעיים אנושיים נורמליים. אבל בכל מקרה הוא ממשיך לתקשר עם האדם, הוא חייב להיות גם מחובה, גם שפה אנושית חייבת להישמר. אז יש לו כאילו, יש למשה עם המסווה, משה בלי המסווה, משה המלאך, משה הבשר ודם. יש גם מדרשים בתהילים, במדרש תהילים, בשוחר הטוב. יש לנו דברים די מוזרים אפילו, די מחכי לכת. הביטוי, הם מוטרדים שם מהביטוי, זאת הברכה שברך משה איש האלוקים. וזה גם מאוד ביטוי טעון גם בגלל הקשרים הפולמוסיים של הביטוי, אמרתי, עם הנצרות. אז המדרש שואל, אם הוא איש, הוא לא אלוקים, הוא אלוקים, הוא לא איש. יש שם כל מיני תשובות. אני אשכח איזה פרק, זה מי פרק צדיק שם. אבל חי כזה, זה שם מדרש תהילים, וחלק מהתשובות הן בעצם אומרות ככה, נכון, הוא חי באיזשהו מישור כפול. לפעמים הוא חי בין אנשים, לפעמים הוא חי, שהוא והקדוש ברוך הוא מת, מדברים פה אל פה, ולפעמים הוא מדבר עם החבר'ה וכו'. טוב, בכל מקרה, אני חושב שהתפילות שלו הן תפילות, אמת תפילות שבשר ודם, והן, כאילו זה לא נבואת משה, אז באותם רגעים. אני גם חושב שבעבר ציטטנו פה, המדרשים שמדברים על כך, שמשה רבינו, מדי פעם מדריך את הקדוש ברוך הוא במה, בחוויה האנושית. אז זה חלק מאותה נקודה, הוא שומר על הזווית האנושית, הוא לא מאבד אותה. זה גם חייב להיות, כי הוא מנהיג, הוא מלך. הוא לא יכול... מנת, לו היה הופך למעין מלאך, הוא לא היה יכול להיות מנהיג יותר. הוא היה חייב אז לפרוש מהנהגה ולהיות נביא, והנביא לא מנהיג. ברגע שהוא נביא מנהיג...
הבאת המנהיגות שלו מתבטאת יותר מדי, או לא?
שמה?
לא.
הבאת המנהיגות שלו מתבטאת יותר מדי.
לא, שהוא מנהיג פה, הוא מנהיג פוליטי, כל... זה לא רק זה, כשהתורה... תשאר צריך מה כתוב על המצבה של משה רבינו. אז אני יכול להגיד לך מה כתוב על המצבה שלו. כתוב שם... ולא קם בישראל כמשה עוד אשר ידוע השם פנים הם פנים. זאת אומרת, עבד השם. כבר שזה השם פנים בפנים, נוכל לאותו, נוכל ליד החזקה וכו', שעושה מה שאני קורא ישראל. זאת אומרת שמה שחרות המצבה שלו זה עובדה שהוא עבד מהירה, באמת עבד מהעבר, הוא היה מאוד מקורב לקדוש ברוך הוא, ושהוא היה מנהיג פוליטי. כמובן, מנהיג פוליטי שעובד מכוח השגחה, אבל הפסוק שם שמסכם מפעל חייו מדגיש גם את הפעילות הפוליטית ולא רק את ה...
גם שאול
היה מנהיג
פוליטי,
הוא התנבא. כן, הם לא סותרים. הם בכלל לא סותרים. גם משה נשאר מנהיג פוליטי. אם מישהו רוצה לראות מי שבשנה א', אז אני אגיע לזה בחוג באיזשהו שלב. יש, הנציב, יש לו תשובה שמדרש הימין והשמאל. מה נקרא, הוא דן שם מי הוא ימני ומי הוא שמאלני, מי הוא ימני ומי הוא מרכזניק. כי הוא בעצם אומר ככה, יש, אמת, אוכל ימינה, בשמאל של בכבוד. אז יש כאילו איש שמאל דתי, והוא מדגיש, השמאל שבכבוד זה לא אחד שהוא כופר, אז זה לא היה שבכבוד. אז יש כאילו שמאל דתי, ויש ימין דתי, ויש מרכז. יש לו תשובה מעניינת ביותר בשו"ת שלו, סימן ל"ד, שבו הוא מנסה להבין מה זה ימין ושמאל ומרכז. אגב, זה נכתב במקורו, אמר לו העיתון, או אתה יכול מכתב למערכת, מן הדף קשר של פעם. ועכשיו, אם נסכם זה חצי משפט, זה גם מופיע בעמק דבר בתמצית בסוף השדבול למשל. הוא אומר כך, ימני זה אחד שהוא קדוש וטהור, אבל הוא פרוש בחיי עולם. זאת אומרת, זה הצדיק המסתגר, שהוא אולם מגיע לדרגות גבוהות, והוא כל כולו עבודת השם טהורה וקדושה, אבל הוא מסתגר והוא לא, דעתו אינה מורבת עם הבריאות. בניגוד לזה שבמרכז, שהוא מנהיג, הוא צדיק מוביל, הוא צדיק ש... הוא קורא צדיק, זה צדקות מסוג אחר, אבל זה צדקות שמורבת עם העולם ושהיא מנהיגה. ו... עכשיו הוא כותב ככה, שיש ערך חשוב, מבחינת הדרגה האישית, אז אם אני הוא צדיק מאוד גדול. מבחינת עם ישראל והצרכים שלו, הוא לא זה שיוצא את המונים מן האש. והוא גם כותב, שתוי גם בזה מת, כמובן, אנחנו גם מקווה שנגיע לזה מת במשך הדרך, כי זה מופיע גם שם. הוא גם כותב שתלוי באיזה תקופות בהיסטוריה. יש תקופות שצריך להיות דווקא במרכז, ויש תקופות שמותר להיות גם, מותר גם להיות כאילו ימין דתי, מה שמבחינתו זה הסתגרות ואמת. וחוסר מעורבות. אז יש מודל כזה, אבל המודל המרכזי זה האמצע. האמצע זה שאתה מנהיג ונביא וכו'. טוב, עכשיו, מי זה חמישי שם? מה?
דוד ושלמה.
דוד ושלמה, כן. טוב, דוד ושלמה, בסדר. אז, עכשיו, תימן ידותון, אסף, בני קורח וכולי. פה הנקודה כבר היא קצת שונה. זאת אומרת, מצד אחד, אם נסכם את זה, יש פרקים ותהילים שמכותבים לשמה. מזמור לאסף וכן הלאה. יש, עכשיו, אני אומר זה ככה, וכרגע אני לא רוצה להקדיש את זה מבוא לספר תהילים משהו כזה, אז אני רק בראשי פרקים. נגיד לך, אסף זה לא כזה, זה די ברור שיש איזה 10 פרקים ברצף שאסף מרביץ אותם. הלומד זה נגיד, הימן זה קצת בעייתי, יש בדיוק פסוק אחד, שיר מזמור לבני כוח, למצליח למחת לענות, משכיל הימן האזרחי. זה בעצם המזמור היחידי שאפשר כאילו למתוח קו בין הימן אליו, והמזמור הזה גם בדי כוח אותו משבצת, אז זה קצת יוצר, לכן גם פה ההצעות השונות, נגיד גם גידותון נצבו, הגבול המקום הריאלי ברשימה, אז ניגוד לבני כוח שהם גם כן יש שם איזה 10 מזמורים מוצקים, שאיזה חטיבה נקרא לזה כמעט שיש להם, אז אני אומר כך, מי שרוצה להסתכל בפירוש, אחד פירוש המדרשה, להסתכל במבוא של עמוס חכם ז"ל, לתלמיד, בפועל אפשר לומר ככה, א', מה שאפשר ניתן לומר בוודאות, זה שהוא יקרגע פה במסגרת שוב אגדת, א', כל מדובר באנשים, פחות או בני הזמן, והשמות שכולם מופיעים בדברי הימים, וכל מיני רשימות שמשוררים, בעיקר בדברי הימים, אבל לא רק, אז מדובר בלוויים משוררים, ומדובר כמו מרץ, יש מזמורים מהשמם, וכנראה, ועכשיו, הנקודה שהמדרש שם מתלבט בו, זה האם באמת כל אחד משקיע איזה פן אישי, או שזה שהוא בעצם קולקטיב, שבעצם הזווית של, של אסף וידותון והימן הם די דומים. בכל מקרה, באמת, אני עוד לא מרגיש מספיק קרקע בטוחה, לעשות לאפיין, יש איזה מכנים משותפים בין כלל... כלל מזמוריהם, וגם אם כן, לא יכולנו לקשר את זה למפעל חייהם, כי חוץ עובדה שמשורים, אנחנו לא יודעים כמעט שום דבר עליהם. אז לכן, טוב, אומר ככה, הימה יש לו מזמור אחד, אני חושב את המזמור הזה, אבל זה לא... לכן, נו, זה כך, שדוד לא רק, אני כבר חושב החשובה היא כזאת, שזה לא רק דוד האדם הפרטי, יש ודאי מזמורים שמשקפים את דוד האדם הפרטי, אבל מעבר זה תהילים מהווה שמעתי קודם שהוא מאגר או מכלול של חוויות שונות, אז לכן גם בני דורו וגם אנשים, כמובן אנשים בעלי רגישות דתית וכדומה, בני דורו הם גם כן שותפים וכרגע אומרת, עכשיו אם כל אחד הוא אדם בפני עצמו, אז בעצם בשבילה נאמרת אותו רעיון שהיחיד יש איזשהו זווית נפרדת, איזשהו זווית משל עצמו, אם הם שלושתם ביחד, אז כבר איזשהו זווית שהיא, אני חושבת נקרא איזה זווית של התקופה, איזה זווית שהיא משותפת יותר. וככה, אם הייתי אף המיטה, אז הייתי אומר לכם ככה, שאומנם לכל אחד יש ביטוי אישי, ולכן יש, כל אחד יש לו מזמור משל עצמו, אבל כולם בסוף במסגרת משותפת של ספר תהילים. זה לא שכל אחד כתב, זה לא שאסף רצה לכתוב, ספר אסף, אלא כולם מוצאים איזה מקום להיות יחדיו במסגרת אחת, ו... אמת וכו'. אז יש ביטוי אישי במסגרת המסגרת, אבל בסופו של דבר קיימת גם איזושהי מסגרת מכלילה. נחזור שם למדרש השנייה אחת, וזה פה הנקודה החשובה. ויהונה בשם הבאחה, אפי שעשה בני אדם מוסף התהילים, מכול הון לא נאמר שמותם, אלא ידי דוד מלך ישראל. זאת אומרת, למרות, אנחנו לא באמון, יש ספר בני כוח, יש ספר אסף, אלא למרות שהם שותפים, בסופו של דבר זה ספר תהילים של דוד. דוד הוא המחבר, או הבעל הבית נקרא לזה. משום משל למה הדבר דומה, חבורה של אנשים... כשמשים לומר הימנון למלך, הימנון פה זה כוונה שיר הלל, דווקא הימנון משמיר. אמר להם, המלך, כולכם נעימים, כולכם חסידים, כולכם משבחים לומר הימנון לפניי, לי יש פה לומר ידי כולכם. למה שקולו ערב, כך בשביל שביקשו עשרה צדיקים לומר ספר תהילים, אמר להם הקדוש ברוך הוא, כולכם נעימים וחסידים משובחים לומר הימנון לפניי, דוד יאמר ידי כולכם, למה שקולו ערב, הוא דכתיב נעים זמירות ישראל. הנקודה היא כזו, בסופו של דבר, הגושפנקה, האחריות, הניחוס השיר, זה של דוד. נכון, כל אחד מביטה, אבל מתן לגיטימציה ויצאת המכלול, או מה כך, מה שחשוב לנו פה, יש מקום, זה מכלול שלם. המכלול הזה, זה המכלול של... שדוד יוצר. אז אומנם, אולי הם כתבו את זה, אבל כשזה נכנס תוך המכלול שלו, זה מתעצם מזה שמחובר לכך, ושנית, גם דוד מזדהה ומזוהה עם החוויות הללו.
מזכיר קצת את מה שאמרנו שבוע שעבר, משתנו שמשה כתב ספרו ופרשת בלעם, שבלעם כאילו היה ברמה של לכתוב את זה, אבל משה היה צריך לקדש את זה או להפוך את זה לחלק מהתורה.
נכון, בסופו של דבר מחירות, האחריות, ספר תהילים, שזה לא, מה זה ככה, מה שעושה מזמור לאסף, או נצליח לקרוא מזמור, מה שעושה את זה לחלק מכתבי הקודש, ולא סתם שיעור דתי מלפני 2000 שנה, זו עובדה של דוד, ככה זה אחריות. טוב, עכשיו נעבור פה לנקודה אחרת לגמרי. טוב, זה גמר, זה גמר די, זה גמר ידוע. אמר, יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה. תניא, כמה דמר, שמונה פסוקים שבתורה, יהושע כתבה. תניא, כמה שמשה בית השם, אפשר משה מת, וכתיב, עכשיו גיסה אחרת, שם משה חי, הוא כתיב ימד שם, שם משה חי, הוא כתיב ימד שם משה, ועד כאן כתב משה, מכאן ואילך כתב יהושע, דברי רבי יהודה, פעם רבי נחמיה, מה רבי שמעון, אפשר עשה בתורה חסר אות אחת, הוא כתיב לקוח את זה בתורה הזה, עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר, משה כותב, מכאן ואילך, כדוש ברוך הוא אומר, משה כותב, הקדוש ברוך הוא אומר, משה אומר וכותב, לפי סגר סוד פה, מכאן ואילך, כדוש ברוך הוא אומר, משה כותב בדמע, כדוש אמר להלן, ואומר להם ברוך, מפי ויקרא אלה את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו. אוקיי, אז כבר מחלוקת ידועה מת, האם משה רבינו קדש מהפסוקים האחרונים, או שישוע כתב אותם. עכשיו, מה פה, נצנדל פה טיפה. כן, סליחה, כמעט אז לאדם אבישוע באבא, המבגיד המערב, שונה פסוקים שבתו היחיד קורא אותם, לימה דלוק אבי שמעון פתאים אבי שמעון והשתנו השתנו. אז גם אבי שמעון שאומר שמשה כתב את שמה פסוקים האחרונים, גם הוא מודה שמעמדם שונה משאר התורה. מה זה יחיד קורא אותם? יש ברישויים זה 4-5 שיטות בדיוק מה המשמעות הזה. נאמר ככה, חלק מהשיטות מאוד מעניינות, חלק מהשיטות אפילו לא צריך מניין בשביל זה, אפשר לקרוא אותם בלי מניין. השיטה שהיא הלכה למעשה המשמעותית ביותר זה שמי שהולך חתן תורה, אז לשמות הפסוקים האלה הוא לא קורא יחד עם הבעל קורא, רק הבעל קורא קורא אותם והעולה שותק. אבל בכל מקרה, מי שיסתכל פה נמצא בראשונים את הדעות השונות. מה בעצם יהיה במחלוקת? על פניו, הטענה של רבי יהודה או רבי נחמיה היא סבירה ביותר. כאילו, למה שמשה לא נכתוב ועמד שמשה עבד השם? אני יותר הגיוני שישוע יכתוב את זה. בכל מקרה כרונולוגית זה אותו יום או זה הפרש יומיים שלושה. מדוע באמת שמשה יכתוב דבר שלא קרה כשהוא קרה, כשישוע יכול לכתוב את זה כשקרה באמת. נגיד, כל ההגמה עצמה בשעות הקודמות, לא היה שום בעיה לומר, שכתוב שמואל מת, בסדר, אז עד שם שמואל כתב, משם ואילך, ישוע כתב ספר הכתיב, היה מות שם ישוע בנוי עבד השם, דס כאלעזר, והכתיב אלעזר ואהרון מת, דס כפלחס, שמואל כתב ספרו והכתיב, שמואל מת, דס כגד החוזה, ואתה לנביא. ואף אחד אין בעיה עם זה, לא בבין אומרים, והיא קדם יהושע כותב בדמע. אז כבר הנקודה היא שבעצם אין שום בעיה לוגית שאלעזר או פנחס יסיימו את ספר יהושע או שיהושע יסיים את התורה. הבעיה פה בגלל שזה התורה. או מחירות בעצם הוויכוח הוא האם קדושת התורה חייבת את משה רבינו או לא. כי אם... כי כמו על פניו, הדבר הסביר יותר זה להניח שיהושע הוא הכותב. אלא שרבי שמעון כנראה חושב שקדושת התורה היא חייבת את נבואת משה. וללא נבואת משה היא לא תורה. זאת אומרת שהמחירות, הרבה ראשים הדגישו את הפער שבנבואת משה לנבואת אחרים. מי שהגדיל בעניין הזה וגם הציב את זה כעיקרון מאוד בסיסי, זה כבר לרמב״ם. בראש ובראשונה בפרק חלק מיסודי התורה והקדמתו לפרק חלק, הוא הפך את זה עיקרון מאוד, מאוד משמעותי, וגם יצא כזה מסגרת גם מחשבתית שלמה. אם נסכן את השפט אחד, אם אני לא טועה, פחות או יותר הטיעון שלו הוא כזה, נבואה בדרך כלל איזה שילוב של מה שקורה שם הכוח השכלי והכוח המדמה. זאת אומרת שנקרא לזה דמיון ספרותי אמת ושכל, כאשר אצלו השכל מתפקד בדבר בקעיניים. זאת אומרת, נבין משהו בבחינה שכלית, זה כמו שאני, נגיד ככה, כמו שאני רואה את העוגיה הזאת בעיניים שלי, ואני לא צריך לדמיין את הצורה שלה. זאת אומרת, אם יש עוגיה אצל השכנה, אני צריך לדמיין אותה. זאת אומרת, יש עוגיה, אני יודע שאני יודע מה זה עוגיה, אז אני יכול לדמיין, אבל תגיד לי, זה הוגיה עגולה, תגיד לי, הוגיית שוקולד שיפ, אני יכול לדמיין עוד מה יש שם. כי אני מחבר פה את הידע שלי, מה זה הוגיית שוקולד שיפ, ואני, עם הדמיון שלי, מה השכנה עשתה. אבל אם זה פה מול הפרצוף שלי, אני לא צריך לדמיין. כאילו זה, אני פשוט רואה את זה. זה, אם מבין נכון, עכשיו, כך מאוד יותר, הוא מתאר שם את... נביא רגיל משתמש בצירוף של שכל ודמיון. אומרת, יש לו ידע מטאפיזי מסוים, הוא מצרף לזה עכשיו את יכולתו לעשות את כאמור, להשתים את התמונה ולתלו כוח המדמה. משה רבינו, הוא לא צריך את זה. הוא עובד בכוח עיונו. עכשיו, פה אני חוזר, נקודה שמעתי לפני רגע. אצלנו, אנחנו בדרך כלל מדברים, השכל הרגש, השכל הדמיון, כמשלימים זה את זה. אנחנו לא מדברים על הדמיון כאיזשהו שכל פה. נגיד, בדוגמה שתתתי כרגע, זה בעצם הבדל בין עובדה או ידע לספקולציה. ספקולציה מבוססת. אבל ספקולציה. עכשיו, אנחנו בדרך כלל לא, אנחנו משלימים דמיון, לא מדברים בצורה כזו. חושבים ששכל נותן תפיסת מציאות מסוג א' ודמיון ורגש נותן תפיסת מציאות מסוג ב', ואז להגיד שמישהו יש לו רק שכל ואין לו דמיון זה לא קומפלימנט גדול, כי אתה משהו שחתן רציונליסט ואין לו, חסר לו איזשהו תפיסה אחרת של מציאות, כי אנחנו מדברים על אינטליגנציה רגשית, כן? ברמב״ם, אלו המונחים שהוא השתמש בהם, אם אני מבין אותו נכון, ואני משג מראש, אני לא מומחה גדול. כמה שהבינו אותו, מבחינתו, שכל זה לראות בעיניים, דמיון זה כמו הספקולציה. אז ברור ששכל עדיף. זה מבחינתו הספקלריה המאירה, זאת אומרת, הספקלריה שאינה מאירה. בביטוי בבא, בקמר ביפמות דף נמצאת על הפרשמן, לא חייב לי משה, מפה פה לדבר בו, במראה ולא בחידות, תמונת השם יביט, זה בדיוק הנקודה. עכשיו היות, שרמב"ם ביסס וטען כאמור, שנבואת משה איכותית שונה, וזה לא רע, עכשיו, ופה אני חוזר לנקודה הקודמת, היא לא איכותית שונה, כי הקדוש ברוך הוא החליט להראות תמונה יותר טובה. מחירות. אני יכול לומר, הוא היה איש הנכון בזמן הנכון. לו, כמו שבקות המדרש, הוא ראה את התורה שתינתן על ידי עזרה, אלא שמה אפשר לעשות, משה רבנו הקדים אותו. נדמה איזה סנהדרין דף חפה לפעם. עכשיו, בתפיסה כזאת, זה לא שמישהו, תיאורטית גם בזה יכול לקבל את התורה. תיאורטית, אולי חבקוק. זאת אומרת, לא היה צריך להיות דווקא משה רבנו. היה צריך להיות הנביא, המנהיג, בדור שיצאו ממצרים. כי הייתה, היו צריכים לתת את התורה בדור שיצאו ממצרים. מי היה, אז כמובן, הוא היה איש הנכון, בזמן הנכון. כמה אני אומר, זה קצת קיצוני, ברור שהוא היה בעל דוגות רוחניות אילאיות. אבל ההבדל בין נבואותו לנבואות אחרות יוכל להיות כמותי. וזה מה שאותו מדרש אומר. אם זה היה חוקד התורה, אז זה בעצם אומר שזה לא ייחודי למשה רבינו. כמו ברמב״ם, זה לא שמשה מקרה איש הנכון ולכן נבואתו התעצמה, אלא בגלל היכולות הנבואיות שלו, אפשר לומר, ביהושע בספקלה מהירה, לכן גם הוא היה יכול לקבל את התורה. לכן במראה ולא בחידות, כי רק במראה ובחידות אפשר לתת את התורה. זה אמר אומר פחות או יותר בשתיים של המשפטים והמון נבוכים. כך יש שם פרק שלם, זה חלק בית פרק למדלד. לא, סליחה, חלק בית פרק למדהי, הוא חוזר הרעיון שמשה בנו שונה לגמרי. כבר ביארתי כלל בני אדם, ארבעת ההבדלים שנבדלה בין נבד, כלל בני אדם הכוונה להמון. הבת הבן שנבדה בין נבד משה ובין נבד שענבים, אגב, זה נקודה מעניינת אגב. ולמה אומר ככה? הידי נבד משה לנבואות שענבים, אני לא שמתי רק בספר פילוסופיה. אני שמתי זה משנה תורה. למה? כי זה ידע כל כך קריטי שכל אדם צריך לדעת את זה. זה לא בשביל פילוסופים או מומחים לנבואה, שזה מה שהוא עושה בנבוכים. זה בשבילי, זה ידע בסיסי כי הוא עושה לו. קובעת לכלל בני אדם, הבת הבדילים אשר נבדלה בין נבד משה ובין נבד שענבים, הבאת היות על כך, ובירתי פרוש המשנה הוא במשנה תורה, ואין צורך לחזור עליו, ואינו מתת המאמר. אוקיי, עכשיו ממשיך פה, וקצת כן חוזר על זה, בכל מקרה, זה פרק למדה, אבל פרק למדה, חוזר שם איזה חצי משפט, שהוא קריטי פה, והואיל ודיברנו דמות הנבואה, והודענו אמיתתה, ובארנו כי נבד משה רבינו נבדל מנבד זולתו. לכן אני אומר, כי מאותה ההשגה בלבד, רק מדרגת ההשגה הזאת, נתחייבה הקריאה על התורה. רק בגלל שיש נבד משה, אז התורה יכולה, אז התורה יכולה להינתן. אז זה מחזיר אותם פה לרבי שמעון ורבי יהודה. בתפיסה כזאת של מה שאני פה כרגע, אז גם שמות הפסוקים הם צריכים להיות שמות הפסוקים של משה רבינו כתב. וזה מה שמונח ביסוד תפיסתו של רבי שמעון, שקדושת התורה באה לעולם אך ורק באספקלריה מהירה, אך ורק דרך משה רבינו, לכן גם אברהם אבינו לא קידש את התורה, רק משה רבינו, ו... גם הפסוקים הללו משה רבינו הוא חייב את הכותב. לכן כשבשעות הבאות יהושע כתב ספרו וכתיב יהושע יהושע בן נון דסקי עזר, דסקי פנחס, דסקי גד הנביא, נתן הנביא וגד החוזה, אין זה שום בעיה, כי אלעזר, פנחס, נתן הנביא יש להם את אותו דקת נבואה ברמה העקרונית כמו שמואל ויהושע. זה רק לגבי משה רבינו שהגמרא מביאה דעה חולקת, כי שם זה עולם אחר לגמרי. עכשיו רבי יהודה ובנחמיה או הם חולקים, או חולקים כל התפיסה הזאת, והם את חושבים שראית התורה שתיתן גם ידי עזרה, או שהם חושבים באמת שהשמות פסוקים האלו בגלל שהם דרגת קדושה נחותה יותר, אז לכן מי שכן יכול לכתוב את זה באמת.
זה משמעות הלכתית?
למה?
לדעה שלהם?
עכשיו
בשמונה פסוקים אני יכול...
אין משמעות הלכתית בגלל ש... כי הגמרא בשוע אחרי זה בא מביא הברייתא כמען הזדת בשוע באבא המרגיע מהרב שמונה פסוקים שאותו היחיד קורא אותן להם את דוקא בשימון. לא, גם בשימון מודה, אז גם בשימון יש בזה סוג ב'. אז לכן, בכל מקרה, זה מה ככה, אולי לא סוג ב', יחיד קורא אותם. אבל אני חושב שהתשובה היא לא. זאת אומרת, השתנו, אבל לא... אז לכן, אין נפקא מינה, כי גם רבי שמעון מודה שמשהו שונה בהם, וגם רבי יהודה ונחמיה, אני לא חושב שהם באים ואומרים שזה תורה סוג ב', הם אומרים, כמו שוב בנוי יכול ליצור תורה אם הוא התקן נותן התורה. בדרך כלל, ב-99% מהמקרים, משה רבינו נותן התורה, וישוע הוא סתם נביא. באותם שמה פסוקים, ישוע נותן תורה גם כן. אז, כן.
הרמב״ם אומר שכל מי שאומר על פסוק מסוים בתורה שלא משה כתב אותו, אז הוא נחשב כופר ואפיקורס וצריך לסכול אותו, אני לא זוכר בדיוק. אז לכאורה, אם אתה אומר שאת השמונה פסוקים האלה משה לא כתב, על פי הרמב״ם, לכאורה זה בעיה הלכתית.
לא, לא, אז קודם כל, הרמב״ם באמת, נאמר לי תפיס אותו, אם אני זוכר נכון, הוא פוסק באמת קובי שמעון. וזה מתחייב כמעט, שהוא יפסוק ככה, אם אני זוכר נכון. אבל יש שאלה לא, כי מבחינתו, עכשיו, בעצם נשים נקודה אחת. עכשיו, אצלו, אצל הרמב״ם, אני לא הקראתי פה את המשך אותו פרק שם. אצלו הנקודה הזאת הולכת יחד שהתורה הזאת לא תהיה מוחלפת לעולם. בגלל, זה, זה לא יכול, כי באופן לוגי תגיד לי, אם משה רבינו נתן תורה, חבר הקדוש ברוך הוא יכול לתת נביא חדש, והנביא הזה יבוא ויגיד, אז כן, התורה מתייחס לזה בספר דברים בפרשת של נביא שקר, אבל העם אומר, זה גם לוגי, זה קשר לוגי גם, כי רק נבואת משה יכולה לתת תורה או לבטל אותה. היות שלא כאן בישראל עוד כמשה, אז אין דבר כזה נבואת משה עוד הפעם. אז לכן התורה, לא, לכן התורה גם לא יכולה להיות מוחלפת. זה מבחינת תורה הגנה, לוז היה, לוטי טוען שגם עזרא יכול לתת תורה, אז אתה חושף את עצמך לקושיה, אז מי אמר לך שלא ניתן לבטל. היו מת ראשונים שאמרו, נכון, זה ניתן, הקדוש ברוך הוא, אנחנו פשוט יודעים שהוא לא עושה את זה. אבל באבא זה, הוא מעוניין במערכת שהיא סגורה הרמטית, שזה לא ניתן להיעשות. בסוגריים אני אומר, שמעבר לנקודה מטאפיזית, שהוא מאמין בה, בכל ליבו, בכל מאודו, יש לו גם כן קטע גם של הגנה כלפי חוץ, כלפי מוסלמים. הוא צריך פה אומרת לעמוד גם מול הטענות שלהם. כל פנים, אפיקורסות היא לא בזה שאתה אומר שבאותו יום או באותו דור, אומרת, כי לא היית אומר שבאותו יום שמשה מת, זה בעצם בזמן אמת. הוא מתכוון, מי שבא ואומר, שאחר מכן. כי יש איזה השלכות על טיב הנבואה ורוח הקודש וכדומה. זאת אומרת, לא רק ככה, אם אתה רוצה אני מעט זה בקצוע קצת יותר חדה, אם אני בא ואומר שמישהו אחר כתב את הפסוק הזה, זה לא אפיקורסות בגלל שטעיתי בשם הכותב. זה אפיקורסות בגלל שזה חותר מתחת לאמונות בסיסיות. כי בדרך כלל הטענה הזאת באה יחד עם הנחה שבעצם אין רוח הקודש ואין נבואה ואין אמת וכדומה וכדומה. אחרת זה טעות, לא אפיקורסות. אפיקורסות היא להתכחש לקדושה. הטעות היא לומר, משפט שעובדתי לא נכון. בדרך כלל, למה מישהו יגיד דבר כזה? בגלל שהוא מתכחש לנבואה. אז לכן זה הולך יד ביד. עכשיו, אצל הרמב״ם, לבוא ולומר שהתורה ניתנה בדרגת נבואת יהושע ולא בדרגת נבואת משה, בתור איזושהי טעות תמימה, אם אתה מאמין בנבואה והכל, אני לא חושב שאתה אפיקורס. אתה טועה, אבל אני אגיד לך, הטעות שלך היא פטלית, כי יוכל לפתוח פתח אחר כך אפיקורסים ליצור בעיות. אני לא יכול לומר שאתה אפיקורס, אני יכול לומר, מה זו ככה, כשהאמב"ם אומר, בכל תשובה, שאדם שהוא טועה, אם אדם משל מאמין שקדוש ברוך הוא יש לו גוף, זה ממש אפיקורס, גם אם זו טעות תמימה, מדיום בשוגג. זה בגלל שהוא מתכחש שם לאמיתה, אמא שם סבור, בניגוד לרייבד, אמא שם סבור שאפיקורסות היא לא עניין של מעשה עבירה, מזיד, שוגג, זה עניין של מציאות פשוט. אז זה כמו ילד ימין שרובין הוא אבא שלו כששימון אבא שלו. זה לא עניין שהוא עושה עבירה, פשוט זה טעות. זה בסדר. אבל אני קשה להאמין שאומר זה לגבי זהות שבשר ודם שקיבל את התורה. אלא הוא חושב שטעות בזה שבשר ודם משפיע לרוב גם על זהות, על אמינות התורה. אז פה אני אומר, אם אתה תגיד שיהושע כתב כמה פסוקים, למרות שזה משפיע, אני נוטה מאוד לחשוב, שם יאמר לך, אתה מתכחש שם, אתה חושף את התורה שם למתקפה, אתה אולי גם טועה בדרגת קדושתה, אבל לטעות בדרגת הקדושה של התורה, אני לא יודע אם זה אפיקורסות, זה פשוט טעות, ככה נראה לי על כל פנים. הנקודה היא שלא רוב, התעות הזאת מלווה במעטפת שלמה, שהיא כבר באמת הרבה יותר חמורה. עכשיו, זה אומרת, זה גם הנקודה הזאת. כשדבר פה עולה, יש לך משהו אומר וכותב בדמה. אתה מסביר לזה, יש הרבה מאוד דרשנות, מה, הפשט, בוא נסחף, הפשט פשוט, הוא בוכה כי כואב לו. זאת אומרת, זה, אחרי כל הדרשנויות, זה היה ונשאר, הפשט פשוט. המדרשים מלאים מזה, שמשה רבנו נאבק במוות. אתם רואים את זה קצת, יש קצת אינדיקציות בפשט ואת חנן, אבל המדרשים, בסוף ספר דברים, יש מדרשים ומדרשים ומדרשים שגולים בהרחבה רבה את חוסר נכונותו של משה רבנו להשלים עם המוות. וכרגע זה לא משנה מה הסיבה, כי הוא רוצה להכנס לארץ ישראל, כי הוא לא רוצה למות בכלל. תן הסיבות אשר תהיינה, המדרשים מתארים בהרחבה את חוסר רצונו, את מאבקו כנגד המוות. אז כשמבק הזה נכשל, אז קל מאוד להבין שהוא כותב בדמה. אין פה, אומרת, פחד המוות הוא לא צריך להיות איזשהו בעיה. אני כן אומר שמי שיקרא באות הקודש, תקטים שם קוק שם שהוא מדבר על מוות כתופעה חיובית, יש בו קצת יותר בעיה עם המשפטים האלו בחזל. כי בוא נאמר ככה, הרב קוק מציג את זה שם, ואגב, גם מי שקד גשר החיים בחלק ג' את החלק שם ההגותי שלו, גם כן לא אותה קושיה. זאת אומרת, התפיסה שם שבעצם העולם הבא זה עולם שצריך להיות בו, ועולם הזה זה תחנת מעבר, כי צריך לחשוב על זה, נגיד, זה כמו אדם שצריך איזו טיסת מעבר, או אתה צריך טיסה, נגיד, אדם צריך לנסוע לחתונה בחוץ לארץ, או צריך לנסוע לחוץ לארץ בשביל איזשהו פגישה חשובה. אז הטיסה זה רק השלב המקדים, אז נכון, אולי אפשר, יכול להיות שאנשים שנהנים בטיסות, אבל זה עדיין לא התכלית, התכלית זה החתונה או פגישה. מעין זה גם עולם הזה. אז אף קוק יגיד, עולם הזה אולי לא שלילי, אבל הוא ילדותי, במקרה הטוב. אז אני יודע, מבחינתו, אדם כמו ש... למה רוב אנשים מפחדים למות? כי הם לא יודעים יותר טוב. המשה רבנו, זה קשה למה, משפט כזה. אוקיי, אז המדרש הזה נגדו, אני לא חושב שזה המדרש היחידי, זה לא הדבר היחידי בחזן שנגד תפיסתו, וגם ספר תהילים, הזכרנו קודם מלא מכך שרע מאוד, שמוות זה דבר רע. אבל בכל מקרה, אומרת, למה? בדמה, כן, הוא לא רוצה למות. מה... זה הדבר הטבעי ביותר והאנושי ביותר ולא צריך יותר מזה. בכל זאת יש כל מיני דרשנויות. טוב, אולי אני כבר נחכה איתם לשבוע הבא, זה כבר השעה מתאחרת. הפעם הדיברסה, מה זה השתנו, השתנו, אומרת, אבל אתה נדבר מה זה השתנו, השתנו וקצת מה זה בדמה ו... אז בין זה נתחיל את ענייני איוב ומיניהם. טוב, זהו.